ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, ודניאל אופק, שהוא לא איתנו כי הוא הבריז ברגע האחרון, אבל אל תספרו לו שסיפרתי כאן בפודקאסט, הוא מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רשי במשרד הפנים. והיום אנחנו מארחים את ליאו נתנזון. ליאו, יש לך, זה כאילו קיצור ליאו?
לא, זה השם האמיתי. יש לו סיפור, אבל לא לעכשיו.
אז תספר לנו אולי אחר כך. אז ליאו הוא משמש כיום כרכז הפסיכוסוציאלי שעובד עם מפונים במלונות תל אביב, והוא מפונה בעצמו מקיבוץ מעיין ברוך. אחרי שנים של לימוד ושל עבודה עם קבוצות, ארגונים וקהילות, לפני כ-8 שנים, ליאו הקים עם שותפתו ז'קלינה ישעיה.
נכון.
נכון? תדעו לכם שאני מאוהבת בה, את אחד הארגונים החלוצים בתחום של מנהיגות השתתפותית בישראל, בי-אין-קו, נכון?
בי-אין-קו, נכון.
בי-אין-קו. בחודשים האחרונים, בעבודה יומיומית עם מפונים במלונות כרכז חוסן, יחד עם משאבים, משרד הבריאות ומשרד הרווחה, ליאו נדרש לעשות בין השאר עבודה של בינוי קהילה עם אוכלוסייה של קריית שמונה במלון בתל אביב. הוא לקח על עצמו את המשימה להביא את הידע והכלים מעולם הקהילות והמנהיגות ההשתתפותית לתוך המלונות, והוא בא לשתף אותנו בתובנות עד עכשיו. וזה נורא מרגש, כי אני חושבת שמרבית הפרקים שהיו לנו מאז המלחמה עסקו יותר ביישובים או במושבים או בקיבוצים, ודווקא בעיר לא כל כך התעסקנו, שמפונה ויש לה את האתגרים שלה ועוד מהצפון, אז נדבר על זה, ואני מזכירה שהדגש שלנו הוא צמיחה. אז ליאו, אני אשמח שתספר לנו עלי קצת על עצמך, ותסיפור אולי מאחורי ליאו, אם הוא לא ארוך.
אז אני ליאו, אז אני בן 42, ואני נולדתי במולדובה, בשם לאוניד. עם השנים החלפתי את השם ללוני, ובגלגול השלישי שלי אני ליאו, אבל הכל זה קיצורים של לאוניד. בסופו של דבר השם הרשמי הוא ליאו, ואני ככה, מה עוד לספר על עצמי?
לא יודעת, מאיפה אתה מגיע, מה אתה עושה?
אני גם איש חינוך, אני מורה לשעבר, עבדתי הרבה שנים בהדרכת מורים, בהשתלמויות של מורים, אני מנחה הרבה שנים, ואני גם מלמד מנחים, יש לנו קורס להנחיית קבוצות, גם בתל חי, במקומות אחרים אנחנו מלמדים אנשים הנחיה השתתפותית, הרחתם פה לא מעט אנשים מהתחום הזה, באמת יקרים ואהובים. וכן, בעצם עם פרוץ המלחמה, אני ממש, אני משוחרר ממילואים כבר הרבה שנים, ורציתי לעשות משהו משמעותי, ואז הגיעה ההזדמנות הזאת של להיות רכז פסיכוסוציאלי או רכז חוסן, תלוי מי קורא לזה, וזה באמת חשוב להגיד שזה יש מאחורי זה צוות שלם ומוכשר של, גם של משאבים, גם של מרכזי חוסן גליל מזרחי, גליל מערבי, שממש, זה מודל חדש לגמרי, זה משהו שהוא לא היה בעולם, צורת פינוי כזאת של קהילות למלונות, זה באמת, הרגשתי שזה משהו מאוד מאוד פורץ דרך וחדשני ורלוונטי גם לעתיד, כי לצערנו אסונות כאלה ואחרים באים, ואי אפשר לדעת מה יהיה הדבר הבא, ולדעתי היה לי חשוב להיכנס לזה ולראות איך באמת מייצרים משהו שהוא בר קיימה, באירועים מהסוג הזה, בין אם זה מלחמה או רעידת אדמה או כל דבר אחר.
אז תגדיר לנו קצת אולי את התפקיד של הרכז חוסן, ואז נעשה כזה כמו reverse engineering.
כן, אז התפקיד של הרכז חוסן השתנה לאורך המלחמה, אבל בגדול אני יכול להגיד שיש לו 3 רגליים מרכזיות. הרגל הראשונה זה באמת המענה הפסיכוסוציאלי, זאת אומרת לזהות אנשים שהם במצוקה, להפנות אותם לגורם מטפל, באמת לתת להם את המענה הראשוני הסוציאלי. הדבר השני זה בינוי קהילה. אנחנו באים מנקודת הנחה שהחוסן הקהילתי הוא קשור בחוסן האישי בצורה מאוד ישירה, ובעצם המשימה השנייה שלנו זה לבנות את הקהילה בתוך המלון, אנחנו עוד נדבר עד כמה, עד כל המורכבות של הדבר הזה, והדבר השלישי זה לתכלל את המענים, לתכנן את השחקנים, לתכלל את המענים כדי שיענו על הצרכים של המפונים במלונות.
כלומר, אתה מדבר על 3 מעגלים, על המעגל של הפרט, המעגל של קהילה, אולי פרט / משפחה, ואז המעגל של הקהילה, ואז הרשויות הפורמליות,
הגורמים המקצועיים.
כן, אם הם לא חייבים להיות מקצועיים, אבל כאילו אם ברמת הרשות ואם ברמת הממשלה, כלומר החיבורים למיצוי זכויות, להמשכיות, קבלת הטבות.
זה גם זה, וזה גם להבין מה הצרכים של האוכלוסייה ולקשר לגורמים הרלוונטיים, לעשות בעצם עבודה של תכלול, שכל אחד ייתן את מה שיש לו לתת, כדי שיהיה את הסל מענים בעצם למפונים.
אז תספר לנו קצת את האבולוציה אולי של איך הוקם התפקיד, מה בעצם היה הצורך, ואולי על המאפיינים גם של עיר מפונה לעומת קיבוץ או מושב, שאת זה כבר יותר שמענו.
כן, אז זהו. אז הסיפור של קריית שמונה, שזה האוכלוסייה שאני עובד איתה בעיקר במלונות, הוא הכי מורכב, כי הם פונו אחרונים. וכשהם פונו כבר, הקהילות פונו בשלמותם, וזה גם היה בפרקים הקודמים שלכם, וזה עבודה אחרת לגמרי, שהקהילה מפונה עם כל התפקידים שלהם, עם כל המבנה הקהילתי שלהם, זה דבר אחד. קריית שמונה התפזרו בהתחלה במשהו כמו, רק בתל אביב, סביבות ה-80 מלונות. כולל מלונות בוטיק הכי קטנים וכולי, זה אומר שזה זה היה מאוד קשה, גם למצוא את כולן, גם לתכלל את הכל, הכל נעשה בצורה מאוד מהירה וקצת טיוטית. בזמן שנגיד לצורך העניין סדרות שפונו לפני, עשו את זה בצורה הרבה יותר מסודרת ומרוכזת. אז יחסית לקריית שמונה.
לא ראיתם, אבל עשיתי ככה עם הראש.
יחסית, כן. עכשיו, יש גם הבדלים בין הרשויות המפונות, וגם בתזמון של מתי הם פונו, אבל זה משהו ש...
גם בחוויה שלהם, אני חושבת.
גם בחוויה שלהם.
אני זוכרת אחרי שקריית שמונה פונתה, הגעתי למלון בתל אביב, לא זוכרת כבר איזה, זה היה שם, זה היה בליל כזה של קהילות מהעוטף, שישבו שבעה, מקריית שמונה שחגגו בר מצווה, ומסדרות, והכל באותו רגע, ומסדרות שלא זוכרת, ואז הייתה לנו הזקה, ונכנסנו למקלט, וסבתא עם שני נכדים מקריית שמונה, אמרת לי, לא מבינה למה התפנינו לתל אביב, זה פעם ראשונה שהנכדים שלי חווים הזקה ועוד בתל אביב. כאילו כל עדיין בקריית שמונה הרגשנו בטוח, למרות שהמצב עכשיו השתנה, אבל ממש התמונה הזאת חקוקה לי בהתחלה.
כן, כן, זה היה באמת, ההתחלה הייתה מאוד מאוד קיוטית, הייתה הצפה מאוד גדולה, היה כמויות מאוד גדולות של מפונים, וכמות משוגעת של גורמים שרצו להיכנס ולעשות מיפוי צרכים, כל אחד רצה לעשות מיפוי צרכים, רובם אחרי שהם רצו לעשות מיפוי צרכים נעלמו פשוט. קצת למשך של התפקיד שלי, אנחנו בעצם הגורם היחיד הקבוע הלא משתנה בתוך המלונות. אנחנו גם הגורמים של פיקוד העורף השתנו לאורך החודשים, גם העירייה הקולטת תל אביב לצורך העניין השתנו שם אנשים, וגם אותו דבר משרד החינוך, משרד הרווחה וכולי. אנחנו נשארים מההתחלה עד הסוף, זה חשוב לנו להיות הגורם היציב הזה במלונות שלא מתחלף. וככזה, אז יש לנו גם ראייה יותר רחבה על גם מה שנעשה.
אתם רואים דברים על ציר זמן, כאילו, ולא נקודתית כל פעם שאתם מגיעים.
נכון, ואנחנו עושים באמת עבודה מאוד, מאוד מעמיקה, גם בצוותים שלנו בתל אביב, הצוותים של חוסן ומשאבים ארצי, אנחנו מפוזרים באמת בין אילת לטבריה בכל מיני מקומות. אז כן, אז אנחנו היינו הגורם הזה, יחד עם זה שלא היה פשוט לעשות את התפקיד, שלושת התפקידים שאמרתי שהם התפקיד של רכזי חוסן, התפקיד הראשון הוא ברור, נותן מענה ראשוני, אחלה. העניין הקהילתי, וזה באמת, אני לא יודעת בכלל מאיפה מתחילים בכלל, כי קריית שמונה זה לא עיר, זה לא קהילה.
Okay. אגב, אני גם חושבת שלקח איזה 3 חודשים, כאילו להבין שנייה מה צריך לעשות במלונות, חודשיים אולי, בין 2-3, כאילו מה צריך לעשות במלונות, כדי שהם איכשהו יתנהלו ולא יהפכו להיות באמת, כאילו הם הופכים להיות הבית של אנשים, mm-hmm. באיזשהו מקום, ואנשים לא ישארו בתפיסה שהם עורכים במלון, נכון? כאילו זה תהליך גם שלקח זמן שנייה להבין אותו, אמרו אותו, דיברו עליו, אבל עוד לא ממש פעלו בנושא, ובאמת באיזשהו שלב, גם אצלכם, גם אם אני לא טועה, קרן שחף ומרכזי החוסן בדרום התחילו להכניס רכזי חוסן כאלה ורכזים קהילתיים לתוך המלונות של הדרום ומשאבים ומרכזי החוסן של גליל מזרחי.
גליל מזרחי וגליל מערבי, הם עובדים ביחד כרגע.
התחילו גם להכניס את הרכזי חוסן, כאילו, ואני חושבת זה איזושהי אבולוציה של התפקיד, שנייה, קודם, התפיסה וההבנה שאוקיי, זה לא, כי היו בהיסטוריה של העולם מפונים לבתי מלון, אני אחרי קטרינה וזה, אבל אף פעם לא היה לטווח כזה ארוך, ואז באמת יש כאן איזשהו צורך בתפיסה אחרת, בתפיסה שונה של חיים ולא אורחים, נכון?
נכון, וזה היה, היה צריך לשנות את הדיסקט גם למלון עצמו, שרגיל לארח אנשים שנופשים.
רגע, אנקדוטה, תמיד שאומרים לי שצריך להחליף דיסקט, אז אני אומרת שאולי זאת הבעיה, שעוד משתמשים במילה דיסקט, אבל בסדר.
זה נכון, נכון. אז מה מחליפים היום? זה כמו להרים טלפון, כבר אין שרופרת.
מעבירים ימין או שמאלה.
המלון רגיל לקבל אורחים מחול, מכובדים וכו' וכו'. ופתאום יש אוכלוסייה, גם אוכלוסיית רווחה, גם אנשים שפשוט מסתובבים עם פיג'מות, גם צריך לספק כל מיני דברים שהם לא רגילים, מכונות כביסה, מייבשים, חדרים לכל מיני צרכים שונים של המפונים, זה חדר נוער או חדר טיפולים או חדר לגן וכו' וכו'. ההערכות שלהם, ואני ככה גם אתן שפו למלון דן פנורמה, שממש עשו מאמצים מאוד גדולים, כדי באמת לעזור למפונים, אבל זה לא היה פשוט, גם כל המסע ומתן הזה. מה שכן הצלחנו לעשות זה לייצר איזושהי מנהיגות בקרב תושבי קריית שמונה וסדרות, עשינו ועד משותף. שוב, זה לא היה פשוט, היו גם קונפליקטים, היינו צריכים להביא איזשהו גישור, זה גם איזשהו עניין, אבל היה לנו נציגות, ויצרנו את המשולש הזה שבין הגורמים המקצועיים לוועד של התושבים לבין המלון, ואחד הדברים הטובים שעשינו זה שהסכלנו באופן קבוע לשמור על השיח הזה ולהציף בעיות שעולות ולחפש פתרונות שעולים מהשטח ויחד בשיתוף פעולה עם המלון, שזה אחד הגורמים להצלחה, אפשר להגיד, שהייתה לנו שם.
אז מאיפה מתחילים? כי מקודם התחלת להגיד שבאמת היית קצת בדילמה, כי כאילו קריית שמונה היא לא קהילה, היא עיר. שאולי היא בנויה משכונות וחלק מקהילות, ויש שם אקלקטיקה מאוד גדולה, אז אתה נכנס למלון
אז קודם אני נכנסתי כמו כולם, רציתי למפות דברים, למפות צרכים, והבנתי שזה יותר עמוק מזה, זה לא משהו שאפשר למפות, זה משהו שצריך לחוש אותו, להרגיש את האנשים, לדבר, להבין את הדינמיקות, וזה מה שעשיתי בהתחלה. הצורך הכי אקוטי שהיה בהתחלה במלון שלנו זה הנוער. הנוער בהתחלה, לפני שפתחו את המסגרות של הבתי ספר, הוא ממש לא יודע מה לעשות עם עצמו. הם היו מסתובבים כל הלילה, ישנים כל היום, היו עניינים של אימורים, של אלכוהול וכו'. היו כל מיני כתבות על זה גם.
גם פתאום מגיעים לעיר הגדולה, לתל אביב.
כן, כן, כן. וזה מדהיג. זה מדהיג. והדבר הראשון שעשינו, זה הקמנו סיירת הורים. כי אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל מהצורך. והצורך הכי אקוטי שכולם מדברו עליו זה הנוער. ובעצם אמרתי, טוב, הדבר הראשון שאפשר לקחת על האחריות, זה סיירת הורים, באמת, שתי נשים התגייסו לזה, אחריהם התגייסו עוד שניים, והם, בחודשים הראשונים שהיה ממש כאוס, הם עשו סיורים בלילות, והם ידעו להפנות, לפזר, מה שנקרא,
הפגנות.
ולפעמים גם לקרוא לקבט או למאבטח עם דברים, וזה היה ממש חשוב. זה היה הזרע הראשון של הפיתוח של הקהילה. לאחר מכן...
אגב, אני עכשיו מלמדת, עם טלי רז, קורס על בינוי קהילה במשבר, ואחד הדברים שככה כתבתי שם, אל תעשו מיפוי צרכים. לא משהו לעשות. תתחילו לפעול במקום שאתם מזהים שהוא הכי רלוונטי, כאילו שהוא יסייע לכם בסוף להדריסת רגל, וגם אני חושבת שמה שאתה מתאר, זה לא רק מענה על צורך, זה גם איזושהי תשתית ממש קטנה של בניית אמון, אולי עם 2 בהתחלה, צריך להיות 4, 6, ואז יש גם עם מי לעבוד בהמשך.
כן, כן. אז שהגענו כבר לפגישת תושבים, שעשינו שהייתה מאוד סוערת, היה המון המון אמוציות בשלב הזה של תחילת נובמבר, אפילו זה לימוד והיה צריך להפריד, ממש סוער, אבל הצלחנו בתוך זה על הבסיס הזה שאמרנו, הנה, כבר יש לנו כאלה שהן פעילות, בואו תצטרפו, זה כבר לא מאפס, אוקיי? אז כבר זה יותר פשוט, בואו תצטרפו, ואנשים באמת הצטרפו ולקחו להם אחריות. ובאמת נוצר משהו מאוד יפה, מישהו שהיה חשוב לו כל העניין של הדת והבית כנסת, אז הוא לקח את זה על עצמו. ומישהו שהיה חשוב לו הכביסה ולעשות שם סדר, אז לקח את זה על עצמו. ומי שהיה חשוב לו הנוער, אז לקח את זה. ובאמת נוצר הוועד הזה שהיה מאוד משמעותי לאורך החודשים האחרונים.
אז בעצם מצאתם משוגעים לדבר, שכל אחד, מה שמשגע אותו, מה שנקרא, ייקח את האחריות ויתחיל יוזמה בתוך המלון, ואנחנו עדיין לא קוראים לזה קהילה, זה עדיין לא הבינוי קהילתי, זה בעצם, בינתיים זה יוזמות קטנות שכל אחד, או כל מספר אנשים, לוקחים על עצמם כדי לנהל איזושהי שגרה בתוך האי-וודאות הזאת והמשבר שנמצאים בתוכה.
נכון, אבל יחד עם זה, אנחנו, כל האלה שלוקחים עליהם האחריות, נפגשנו כוועד, ונפגשנו יחד עם הנציגים של המנוע, אז כן היה איזשהו ועד, וגם באמת עבדנו על מערכת היחסים בתוכו וכו'. אנחנו, הוועד הזה היה פעיל עד בעצם עכשיו. עכשיו אנחנו ממש בשלב חדש. קצת אני אעשה סתירה. זה היה את השלב של ההצפה, ההצפה של השלב ההלם, אחרי זה ההצפה של תרומות ומתנדבים, היה אינסוף ומענים ובאמת היה כאוס. ואז בערך אחרי חנוכה הדברים התחילו להירגע והתחילו להיות הרבה פחות משאבים, הרבה פחות מתנדבים, הרבה פחות הסטודנטים חזרו. פתאום לא היה מספיק מתנדבים ולא היה מספיק תרומות, ושם התחיל השלב הקונפליקט, שזה שלב קלאסי בכל בנייה של קבוצה, שלב שחייבים לעבור. באמת קונפליקטים על משאבים, בין אם זה מכונות כביסה או תרומות שכן הגיעו, והיה צריך לפתור את זה. איך מחלקים את זה? איך עושים את זה בצורה שווה ופרית? כל אחד מגיע עם המטענים שלו, באמת הבאנו איזשהו גישור של עיריית תל אביב, לא עבד, ואז אנחנו היה לנו איזו תובנה, אמרנו, רגע, אולי בעצם רוב האוכלוסייה היא מסורתית, פנינו לרב של השכונה של נווה צדק, שהוא גם מגשר משפחתי, והבאנו אותו, וזה היה משהו אחר לגמרי. פתאום הוא הביא פרספקטיבה רחבה יותר, הוא דיבר על עם ישראל, הוא דיבר על האחריות שלנו, הוא נתן להם איזושהי השראה, ופרספקטיבה יותר רחבה על הדברים, והוא הצליח באמת ממש לגשר על פערים ומטענים שהיו נראים בלתי ניתרים לגישור. ושם התחיל, אחרי שעברנו את הקונפליקט, כמו באמת בכל קבוצה שפתחת, אם עוברים טוב את השלב הקונפליקט, נפתח השלב האינטימי או השלב היותר טוב, ובאמת ינואר היה הפריחה.
הירח דבש.
כן, כי עברנו את הקונפליקט, וכולם כבר חשבו שהם פה לאורך זמן, ואף אחד לא הולך לשום מקום. בפברואר זה כבר השתנה. אבל בינואר, באמת עבד, כל הגופים כבר ידעו איפה הם יושבים, אנחנו היה לנו את הישיבות סינכון, גם עם הוועד, גם עם הגורמים, כל אחד ידע את התפקיד שלו, באמת הצלחנו, אני חושב, לחסות את מרבית הצרכים של התושבים, בין אם זה ילדים, בין אם זה נוער, בין אם זה גיל שלישי, בין אם זה הגברים, בין אם זה אנשים, המון המון דברים, וזה עבד ממש טוב, במשך איזה חודש וחצי, עד שהבינו שסדרות עוזבים. ועכשיו בעצם אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתחילת מרץ, שזה השלב שעכשיו סדרות חוזרים לביתם, וזה שלב
הוא סוג של משבר, עוד
סוג של משבר. כן. סוג של, אם כבר שלבים בקבוצה, זה שלב הפירוק, שלב הסיום. באמת היו פרידות מרגשות מאוד. הם נקשרו מאוד, חבר'ה של סדרות וקריית שמונה מאוד נקשרו אחד לשני, היה בכי, היה באמת פרידות מרגשות, אבל זה סוג של פירוק, כן, זה סוג של התפרקות, וזה מה שקורה עכשיו, גם הוועד שבנינו אותו ועבדנו עליו נורא קשה, כל הצד של סדרות כמעט עוזב, גם בעלי תפקידים, הנציגה של סדרות שהייתה גם משמעותית, גם היא חוזרת, וכולי.
אתה מכניס לנו כאן, אגב, בלי לשים לב, עוד פרטים נניח שלא ציירנו בהתחלה. כלומר, התהליך בינוי קהילה שעשית בתוך המלון, הוא כלל גם את סדרות וגם את קריית שמונה, מה שבטח הכניס עוד מתח, כאילו, לתוך התהליך, כי זה גם לא אנשים שיש להם גאווה עירונית משותפת דווקא, או זה ממש אנשים זרים, נכון. שגם חיים בשתי קצוות שונים, שונות, שונים או שונות? שונים, של הארץ, וצריך איכשהו למצוא את המשותף, את המחבר ביניהם, כדי לעשות את הדבר הזה.
נכון. בהתחלה, היה איזושהי ציפייה, אמרנו, טוב, זה שני נערים פריפריאליות, שתיהן סבלו מטילים, יש הרבה, רובם מסורתיים, יש הרבה משותף. אבל...
זה כמו שלפעמים אומרים, אתה רווק, את רווקה, אז אתם מתאימים.
אז מה, אלה ילדים, אתם באותו גיל, אז צחו, מה העניין? כן. אבל זה לא עובד ככה. מה שמעניין, אני שמעתי אנשים שאומרים, נגיד מסדרות, שוואלה, הגעתי לפה, לא הכרתי אף אחד מסדרות, אבל עדיין ההזדהות שלי, הזהות שלי היא מסדרותניקים. אני לא הכרתי אותם לפני זה, ולא את קירת שמונה, לא, כולם אנשים זרים, אבל בגלל שאני מסדרות, הרכיב הזהותי הזה היה מאוד חזק. אם אני מקירת שמונה, זה חזק. זה משהו שהוא לא התמוסס שם, למרות שהרבה פעמים דיברנו, אנחנו כולנו יחד, כולנו באות הסירה, ואנחנו צריכים לעבוד ביחד, עדיין הייתה את ההפרדה הזאת. בין השאר, שוב, כי סדרות גם ספגו וראו דברים, והם באים אחרי טראומה, וקריית שמונה גם הרבה שנים סבלו מטילים וכו' וכו', אז גם... ושוב, היו שם כל מיני הבדלים, גם מבחינת הרשויות המפנות, כמה נתנו משאבים, גם מבחינת בכלל האופי העירוני והתרבותי.
וטיב השירותים, בטח, השוני בשירותים כן. שקיבלו, וזכויות כן. וכל נכון. מיני דברים.
גם עד שקריית שמונה הגיעו, הם הפסידו את הגל הראשון המטורף של התרומות, הלפטופים, איזה עניינים, אז כאילו זה... מה, הם קיבלו כל כך הרבה, ואנחנו רק עכשיו... היה כל מיני הבדלים.
וזה באמת... יושב על איזשהו מקום קדום או היסטורי גם, שהרבה פעמים מרגישים מקופחים, כי הם גרים בצפון, בעיר נכון. פריפריאלית, אז זה בטח גם הוא עצם בתוך משבר.
ממש.
כאילו כל מה שיושב לנו על ההיסטוריה. קראתי מאמר מרתק, האמת היא, על צמיחה פוסט-טראומטית בקהילות עם היסטוריה טראומטית. Mm-hmm. כאילו שהם דורות על דורות כתבו איתם... כתבו את המאמר הזה, American Natives, אני לא יודע איך אומר את זה בעברית, פוליטיקלי קורקט, ומהקהילה האפרו-אמריקנית בארצות הברית, וממש מתארים שם את המקומות האלה של היסטוריה, של הדרה חברתית, זאת המילה אולי שחיפשתי, ואז באמת, איך עובדים עם הדבר הזה.
כן, זהו, אנחנו באמת, אנחנו במשאבים ובחוסן, אנחנו כבר מסתכלים על הצעד הבא באמת של השיקום קהילות ביום שאחרי, זה כבר בשיח, אבל אנחנו, בצפון אנחנו לא יודעים מתי הדבר הזה יקרה, אז אנחנו לא יודעים, ובינתיים הקהילות מתפזרות להם, המון מהאנשים עוזבים את המלונות לדירות, מה שאנחנו היום קוראים הבזורה, לא הבדואית, ואנחנו, יש לנו אתגר אמיתי, איך להגיע היום לאנשים שעזבו את המלונות ונמצאים בדירות, ועדיין נשמור איתם על קשר, עדיין לשמר איזשהו מקום של קהילתיות, כדי שנוכל לשקם. אני כבר יודע שאחוז מסוים לא יחזור לקהילת שמונה בסופו של דבר, אבל כבר חושבים על היום שאחרי ושיקום, ומנסות לראות גם אולי אפשר דווקא למנף את האסון הזה, לאיזושהי בנייה של הקהילה מחדש שם.
אז עם מה אתה מתמודד עכשיו? אמרת שבאמת סדרות התחילו לחזור, וכאילו דיברנו על איזשהו שבר כזה שנמצא עכשיו. אגב, יכול להיות שזה לא שבר. אני חושבת שבמציאות מורכבת, כמו שאנחנו נמצאים בה, היא משתנה ללא ערף. אז כלומר, יכול להיות שהריפריימינג של הדבר הזה זה שינוי נוסף שצריך לראות איך מתארגנים. לפיו, ויכול להיות גם, לא יודעת, אפשר להסתכל על זה מעיניים של הצמיחה, כאילו, יש לנו שינוי, יש לנו הזדמנות לייצר עכשיו משהו שיקח אותנו עוד לבל אחד למעלה, בתור אנשים שהם קבוצה מאופיינת באותם מאפיינים של אנשים שפונו, שלא נמצאים בבית, שהם שכנים במלון, שיבינו אחד את השנייה.
כן. תראה, אנחנו באמת, העבודה של בינוי קהילה בתוך מלון היא עבודה שיש בה פרדוקס. מצד אחד אתה מבין שאתה רוצה לבנות את הקהילה כדי להעלות את החוסן, מצד שני אתה גם מעודד את האנשים לצאת לעצמאות ולעזוב את הקהילה. אז אתה כאילו, אתה בונה אותה ומפרק אותה כל הזמן.
כלומר, אחת המטרות זה שהם לא יישארו במלון, שהם כבר יזכירו דירות ויעברו למגורים עצמאיים?
זה לא מטרה, אבל יש אנשים, בוא נגיד שרוב המשפחות החזקות עזבו. מי שיכול היה, ומי שראה גם את האפקט על הילדים ובני נוער. היה שם איבוד סמכות הורית משוגע.
יש שם עדיין.
עדיין. נורא נורא קשה, הילדים פתאום אוכלים לבד, אין ארוחה משפחתית, אין את ה... הם מסתובבים לבד ומאבדים, מאבדים סמכות, והורים אמרו, טוב, אנחנו חייבים, חייבים הרבה, הרבה, הרבה יצאו מהמלונות בגלל הדברים האלה, וגם להרגיש עצמאים ולבשל וכל הדברים האלה הם נורא נורא חשובים. יש אוכלוסיות שזה יותר מתאים להם, כמו הגיל השלישי, כמו אימהות חד-הוריות, נגיד, שיש שם מענה, כמו משפחות שצריכות עזרה מכל מיני גופים כאלה ואחרים, ופתאום הם לא צריכים לפנות אלא זה בא אליהם. זה מצד אחד. מצד שני, עדיין, שוב, אנחנו מדברים על אוכלוסייה מסורתית, שנגיד, ערבי שישי עם המשפחה, זה דבר שהוא קדוש, ושהוא ממלא, ושהוא באמת אבן השתייה שלהם, משם הם שואבים את הכוחות, פתאום אין להם את זה, ויותר מזה, אין להם שום מקום שהם יכולים להיפגש ביחד, ולשבת ביחד, וזה מאוד קשה. אבל מצד שני, במצב הזה, יש כאלה שזה יחסית עדיין עובד להם. רק כדי לסבר את האוזן, בסין, המלון דן פנורמה, נגיד, שהוא אחד המלונות שלי, יש לי עוד כמה מלונות קטנים, בסיס שלו היה קרוב ל-1,200 אנשים במלון, היום אנחנו מדברים על פחות מ-400, וזה הולך ויורד. Okay? אז פחות משליש, אז הרבה עוזבים, יש באמת הרגשה עכשיו, אנחנו צריכים להתארגן מחדש ולראות איך אנחנו עובדים עם הרבה פחות אנשים. אנחנו עכשיו בסכנה של, בכל המלונות, לא רק אצלנו, סכנה שיסגרו את כל המסגרות של הגן והפעוטונים שפתחו בתחילת המלחמה.
הם לא השתלבו במסגרות קיימות בעיר?
אז יכול להיות שחלק השתלבו, יכול להיות שחלק לא. אנחנו באמת עכשיו בשלב
המון היוודאות.
המון היוודאות.
כאילו בתוך הקושי, כן, המון היוודאות.
כן, אז הסדרות לא השאירו להם הרבה ברירות, פשוט סגרו להם בבת אחת את המסגרות, ואמרו להם, טוב, המסגרות הן בסדרות קדימה, וגם עשו להם כל מיני סנקציות עם הפיצויים, לא פיצויים. קריית שמונה, כרגע הם
לא יכולים לחזור,
אבל שוב, הם הולכים ומתפזרים, ואנחנו צריכים למצוא איזושהי אסטרטגיה כדי לעבוד איתם כבזורה, אבל עדיין כקהילה, ונתת להם את המענים לפי שכונות, לפי אזורים גיאוגרפיים וכו'.
אז בוא ננסה להתגר את עצמנו. איך צומחים מזה?
איך צומחים מזה? אז תראי, אנחנו במהלך השהות בחודשים האחרונים, אני ניסיתי לזרוע זרעי קהילתיות, אוקיי? אז אחד מהם באמת היה כל מה שקשור לנוער שדיברנו עליו, אבל נגיד גברים, נתתי להם גישה למסך ומשחקי כדורגל, שהם יכולו לראות כדורגל ביחד, מתוך איזושהי רצון שיבצר שם איזושהי מעגל. נוצרה קבוצה מדהימה של נשים סורגות, ממש היה לו פרויקט סריגה מטורף, וממש הבאנו להם צמר ומתרומות, והם ישבו וסרגו בלובי, ונוצר ממש פרלמנט של סורגות, שהיו שרות ורוקדות וסורגות, ובסוף עשינו להם תערוכה, שנקרא הכל יהיה בסוודר, והבאתי מישהו שיצלם אותם, ועשינו ממש, הרמנו להם ממש. אז אני מקווה ש זה קבוצה שאולי תמשיכה לסורגות המבוגרות, או קבוצה של גברים שהתאגדו סביב הכדורגל, או הנוער שעכשיו יש לו, צריכנו להדיין לו חדר נוער, באמת מפואר, הרבה בזכות קציני התנהגות ציבור של פיקוד העורף.
קציני התנהגות אוכלוסייה.
אוכלוסייה, סליחה.
אבל זה ציבור, אז
שאני חושב שיכול להיות שהם יוכלו להישאר כאיזושהי יחידה. תראה, הם עשו דברים מהממים. הם הרימו אירועי חנוכה, הם הרימו הילולה מה שמו? הילולה אחד הרבי, זה מה שיש בנתיבות, ברך לשם שלו. אירועי טו בשבט, אירוע הוקרה מדהים. קריית שמונה וסדרות ביחד למלון, והתערוכה הזאת וכולי, דברים שאני מקווה.
אתה צריך לשמור על הקשר ביניהם.
כן.
בין סדרות לקריאת שמונה.
כן, כן. אז היו המון הזמנות הדדיות, בואו תגיעו לסדרות, שזה ייגמר, תבואו את קריאת שמונה, הזמינו לארוחות ממש לבביות. אבל גם בתוך קריאת שמונה, אני חושב שהתגבשו כמה זרעי קהילתיות, שאולי הם יותר ניתנים להרחבה. אני חושב שהחוויה המשותפת הזאת, של שהייה כזאת ממושכת בתוך מלון, היא מאוד מאוד מגבשת. למי שנשאר.
הייתה ממש כתבה על מישהי, נראה לי שהייתה כתבה, לפחות מישהי סיפרה לי שהיא קרה כתבה או משהו כזה, על מישהי, אני חושבת מישובי העוטף שהם עזבו את המלון וחזרו הביתה, והיא אמרה שבמלון הייתה חוויה של ביחד, הייתה כל ערב הם יוכלו לשבת ולדבר גם על התחושות שלהם וגם סתם על דברים, ופתאום היא חזרה הביתה והיא לבד. והפוך, היא הרגישה שהיה משהו במלון ששמר עליה מהתקופה הזאת ומהקושי.
אגב, יש גם תופעה של אנשים שחוזרים, שעזבו את המלונות וחוזרים חזרה, כן, כן, שקולטים שהם צריכים את זה. שהם צריכים עוד אנשים שמאוד יעזור להם, שמנקים ושמבשלים ושהם לא עומדים בזה.
וגם שזאת הקהילה שלהם אולי.
וזאת הקהילה שלהם. כן, זה אנשים שמכירים מהבית ואפשר ויש להם שפה משותפת והם שחורים קצת לרחל וקצת לצחוק וקצת לשלוח אחד לשני את הסרטונים מאיפה נפל הטיל עכשיו בקריית שמונה ועל בית של מי. זה ממש משמעותי. יחד עם זאת, זה להרבה זה בחירה לא פשוטה. שוב, בגלל שיש מחירים לפה ויש מחירים לשם. איך אנחנו, אני חושב ששוב, אנחנו באיזשהו ניסוי. זה משהו מאוד חדשני, יחסית, אנחנו מנסים באמת לחשוב מחוץ לקופסה כדי לייצר קהילה בתנאים שהם לא עומדים בשום קנה מידה לתנאים שאתם בפרקים הקודמים שלכם דיברתם על מה צריך כדי לייצר קהילה במלון. רוב התנאים לא מתקיימים שם, ועדיין אנחנו מתעקשים לעשות.
כי הסיטואציה השתנתה, או שפשוט בגלל שזאת עיר, וזה לא אנשים שמחוברים מלכתחילה, וזה לא כל השכונה עברה ביה, כאילו.
וגם וגם וגם. זה גם בגלל שאין תשתית ראשונית של קהילתיות, זה גם בגלל הפיזור, זה גם בגלל החוסר ודאות, זה כל הדברים האלה ביחד. אני כן חושב שעדיין יש מקום למנהיגות של העיר, של קריית שמונה, לעשות מהלכים שיעזרו.
הם שם?
הם שם. אנחנו עובדים איתם באמת בתל אביב מאוד צמוד. אנחנו רכזי החוסן עובדים צמוד עם רכזים של העירייה שהם במימון של קרן שחף גם. ואנחנו מנסים לתת מענים כמה שיותר. באמת אנחנו עובדים מאוד צמוד עם עיריית קריית שמונה. ועדיין זה... העירייה הזאת מפוזרת על כל כך הרבה מקומות בארץ, ומלכתחילה היא לא הייתה מאוד גדולה ולא הייתה מאוד חזקה, אז הם עושים כמיטב יכולתם, אני ממש, אבל כדי לסבר את האוזן, כאילו יש לנו אוסית אחת במשרה, כאילו על כל תל אביב, כל ה-70 מלונות, כן, כרגע.
וגם אם עושים עבודה טובה, וזה נשמע שאתה עושה עבודה טובה, אז זה אוטומטית נכנס לתיעדוף, בטח נמוך יותר בדחוף של מה לטפל, כאילו... בתוך המקומות האלה, ואז התשומת לב היא פחותה, זה תמיד כזה, איזשהו מתח כזה כן. שיש.
כן, כן. אז אנחנו כל הזמן מתארגנים לפי המציאות החדשה. יש כל מיני תסריטים עכשיו, יש תסריט אחד שמתחיל בלגן בצפון, ואנחנו הולכים לקלוט עוד אוכלוסיות חדשות מהצפון, שהן יותר רחוקות. זאת אומרת שאנחנו במקרה הזה, בתרחיש הזה, אנחנו נעבוד עם האוכלוסייה הקיימת שישמשו בעצם מקבלי פנים. שהם יהיו אלה גם, כולל משפחות מאמצות ודברים כאלה. אם זה היה תסריט, אנחנו נשתמש בזה כדי לייצב ולבנות את הקהילה שכבר קיימת, כדי שהיא תיקח אחריות על האנשים החדשים. תמיד יש, כשזה באמת צורך אמיתי, אז ההתגייסות היא אחרת.
אתה יודע, ואני מלווה כרגע כמה קהילות, גם הצפון וגם הדרום, שהם בעצם במשבר, ואחד הדברים שאני עושה איתם זה בנייה של צוות ליבה, או צוות אסטרטגי, קצת מה שאמרת עכשיו, והתהליך הראשוני של המפגשים הראשונים, זה לבנות צוות ליבה חזק. כאילו, לפני כן. שיוצאים לקהילה, קודם כל, שהם יהיו, דווקא בגלל שהמורכבות והקונפליקטים שיכולים להיות, כאילו, גם בתוך הצוות ליבה, קודם כל, אנחנו מייצרים שפה משותפת, ושאותו צוות יכול ללכת ביחד כדי לבצע את, את המטרה שלו ואת המשימה שלו, ולא שיהיו כמה קולות, כי בסוף הם מעין המיקרו-קוסמוס של הקהילה, כלומר, אם הם לא ידעו לעבוד ביחד ולהסתדר ביחד, גם המסר שהוא עבר לקהילה בצורה ישירה או ברכה להמילה, או בתת מודע, הוא יהיה מסר של, של בלגן, של קונפליקט, ואז כל התהליך הקהילתי גם פחות או יותר ייראה ככה.
לגמרי.
ולכן נורא אהבתי מה שאמרת, כאילו המקום של שנייה לייצב צוות. אגב, אני פתחת סוגריים, כאילו גם העיצוב של הצוות הזה, אני חושב שלא משנה, הוא אומר שלא משנה איזה תרחיש יקרה, הוא הופך להיות צוות אג'ילי. כאילו, הוא יש לו עמוד שדרה, משהו מאוד חזק שיכול להחזיק סיטואציות, ואז לא משנה מה מגיע במציאות הזאת, הוא יודע להיות אג'ילי ושנייה לשנות אולי את המטרות שלו, לשנות את הדברים, כי הם כבר יודעים לעבוד ביחד. אני תמיד מדמיינת את זה כמו כן צרעות או דבורים, כאילו שעולה והולך ימינה, הולך שמאלה, וכולם ביחד בתוך המשימה הזאת.
כן.
לא משנה אם צריך עכשיו לקחת סוף או לנסוע לכברת או whatever, לעוף לכברת.
כן, אז מה שכן צריך להיות למה מספיק חזק בשביל לייצר את הקבוצה הזאת.
אני מסכימה, ובגלל זה אני חושבת שזה גם משהו שאנחנו מדברות עליו הרבה בקורס. כאילו כבר היה את ההתחלה ואתה נמצא בו, אבל ההתחלה של בניית צוות כזה הוא קודם כל לעסוק במשותף. כלומר, אי אפשר לעסוק בצרכים ובקשיים על ההתחלה, כי אין לנו עוד כאילו משהו שמאחד. וברגע שאנחנו שנייה עובדים על המשותף, מה הערכים שלנו, מה היינו רוצים, למה אנחנו כאן, כאילו לשאול את הצוות, ואתה עובד המון עם כלים משתתפותיים, כאילו שבעצם זה מה שהם עושים. אז למה אנחנו כאן, מה אנחנו עושים יחד איתם, שלהם יבנו לעצמם את הזהות, את היכולת בעבודה בתשתיות, מורכבות, שהם ידעו מה הכוכב צפון שלהם, כאילו שמוביל אותם שהות מיטבית עד החזרה הביתה, סתם אני ממציאה, כן?
כן.
אז באמת, שלא משנה מה יבוא לפתחם, הם יוכלו לעשות תהליך מהיר של אג'יליות או גמישות והתאמה לסיטואציה שמגיעה.
זה ברמה האידיאלית. נכון.
לגמרי.
בתוך המלונות, ושוב, בגלל שהם מוצפים ומרגישים שהם הם בעצמם, הם מפונים בצדק, אז אני גיליתי שממש צריך להיות, שוב, למה חזק? בתוך העניין, בעיות עם הנוער, הנוער עכשיו בסיכון, זה צורך חזק והתגייסו. מקרים שאמרתי, טוב, בוא נעשה מפגש רגע קהילתי, כדי, אנשים לא באים. נגיד הפרויקט של הסריגה, הוא היה מספיק חזק, מספיק אנשים רצו את זה, שידענו ממש, יכולתי לעשות שם ממש תהליך כמעט השתתפותי, של לדעת לבנות את הצוות המקצועי סביב זה, ולדעת לבנות את ההזמנה הנכונה, ולדעת לקבל מהם את האינפוט, ושכל המשתתפים יביאו להם איזשהו אינפוט בפתקים, ושהם... ממש היה שם אלמנטים השתתפותיים, כי היה שם צורך ברור ומטרה ברורה של להרים לאנשים האלה ובאמת לחגוג את היצירות שלהם. אבל כשאני מדבר בכלליות, בוא נבנה את החוסן הקהילתי שלנו, בוא נחשוב על היום שאחרי, דברים שהם קצת עמומים להם.
התכוונתי לוועד שכבר קיים.
זהו, אבל הוועד הוא כבר, בימים האלה, זה, הוא מתפרק.
בגלל שסדרות חוזרים.
שסדרות חוזרים, והם באמת דמויות מאוד מאוד משמעותיות, ואנחנו, אחד האתגרים עכשיו יהיה רגע להיכנס פנימה לקריית שמונה. לקריית שמונה זה הזדמנות. זה שסדרות...
הנה הצמיחה, אז בוא תספר לנו.
אז... אני חושב שקריית שמונה הרגישו קצת כמו האח הקטן. הסדרות באמת באו עם הרבה עוצמה, עם הרבה תקציבים, עם הרבה סי, עם הרבה גם הם נפגעו וכו'. קריית שמונה היו קצת פחות בולטים.
שקופים אולי.
אולי שקופים, אולי לא מצליחים באמת למצוא את הידיים ואת הרגליים, כי באמת היו בזורים על המון המון מקומות ועם כוח אדם מאוד מאוד קטן. ועכשיו הם גם התארגנו קצת, באמת קיבלו תמיכה מקרן שחף, קיבלו תמיכה מהמתנסים, מרשות המתנסים, ומתחילים לעשות, כאילו עושים עבודה כבר יותר, הרבה יותר טובה, ועכשיו שסדרות יוצאים, אז יד שמונה יותר מביאים דברים, יותר יוזמים. הנה עכשיו הם מתכננים אירועי פורים לכל מפוני יד שמונה על הטיילת בתל אביב, ואירועים שונים בכל מיני מקומות, ממש סטפ אפ, הם ממש איזו הזדמנות את יד שמונה, ואני חושב שהם לוקחים אותה, ואנחנו נראה את זה, וגם בתוך המלון, הוא נעשה איזושהי התארגנות מחדש של קהילת יד שמונה כרגע, עוד לפני הסדרות, ורק אז נעשה את החיבור ביניהם, כי אני חושב שלסדרות גם היה להם את הפורום הסדרותי, וגם את הפורום המשותף, ואנחנו, יד שמונה אף פעם לא עשו באמת תהליך מעמיק כזה, אז זה אחד האתגרים. אז מה שאנחנו מצפים ורוצים לראות, באמת שקיית שמונה הולכת לקדמת, לוקחים אחריות, הן העירייה והן התושבים עצמם והמנהיגות שכן נוצרת שם במלונות ובעיר, ואנחנו נראה מהי מבחן התוצאה, אבל זה כרגע האתגר הגדול, להקל את הפרידה הזאת ואת הפירוק הזה ולהתכנס פנימה ולהצמיח מנהיגות חדשה.
ועשיתם כמו חילוץ ידע, במחאות ראיון עם מי שליווה באמת את סדרות בתהליך של ההצמחת המנהיגות ההתחלתית עד שקריית שמונה הגיעו, כי אני חושבת שהרבה דברים שאתה מתאר כאן זה דברים ששמענו בהתחלה מקהילות שהתפנו מהדרום, כאילו האתגרים האלה, ולפי מה שאתה מספר עכשיו זה נשמע שבסך הכל התהליך הקהילתי שנעשה עם סדרות הוא נעשה טוב דיו לסיטואציה שהייתה.
אני חייב להגיד ש...
או שאתה מרגיש שהם הגיעו עם ה...
הם הגיעו עם יותר תפיסות קהילתיות, הם הגיעו עם יותר מנהיגים בולטים, שבאו עם היכולות שלהם ורצו לקחת אחריות, והם לבד עשו את הישיבות שלהם לבד, בלי גורמי מקצוע, עוד לפני שנציגה של העיר סדרות בכלל נכנסה למלון. זה היה קצת רק לפני איזה חודש.
אני חושבת שזה ממש מרגש לשמוע, אותי, זה ממש מרגש לשמוע את זה, כי אני באמת עוקבת אחרי סדרות הרבה זמן, וזה משהו שמדברים עליו הרבה, על ראש העיר שלהם, והתהליך שהוא עשה שם בעיר בשנים האחרונות, הלך להיות עיר שבאמת, עיר חזקה.
ממש, הוא שידר חוזקה ועוצמה כל הזמן, הוא בא לבקר כל הזמן.
וואו.
הסגן שלו, באחד מהזה, הדליפו לי, כי לא הייתי מן הסתם, אני לא קשור. אבל התחילו לדבר על תרומות באיזשהו שלב, והוא עצר אותה, הוא אמר, אני לא מוכן שתיקחו תרומות. אנחנו 20 שנה עובדים שסדרות לא יהיו נזקקים, יש לכם כסף, אנחנו מביאים לכם כסף, לכו תקנו, אני לא מוכן שאתם אנשי סדרות תבקשו נדבות ותרומות. לא מוכן, ככה, באמירה כזאת, וזו אמירה חזקה. מנהיגותית חזקה מאוד. ובעצם האמירה של 20 שנה אנחנו עובדים לפתח את העמוד שדרה הזה. אתם לא נזקקים.
את החוסן.
את החוסן הזה, כן, כן. וזה היה מאוד מורגש. זה מאוד העצים, אני חושב, מאוד העצים את הסדרותניקים. כן.
אז ככה, שלושה דברים שלמדת.
שלושה דברים שלמדתי. דבר אחד שלמדתי זה שצריך לדעת לנצל את לקחת את האתגרים ולנסות להפוך אותם להזדמנויות. תוך עניין זה שבדן פנורמה, דן פנורמה בהתחלה היה, יצא לו השם של המלון הכי בעייתי בתל אביב. עם אלימות ושתייה ונוער ולא יודע מה, אבל בגלל שהיה כל כך הרבה בעיות, הצלחנו להשיג גם יותר גורמים מקצועיים, גם יותר לקבל יותר חללים בתוך המלון כדי, וככה באמת הצלחנו לייצר מענים טובים. אז האתגר הגדול של הקשיים הגדולים בהתחלה, הוא היה הזדמנות למשוך את המשאבים כדי לתת מענים מיטבים, וזה מה שקרה בסוף. זה דבר אחד. דבר נוסף זה הסינכרון. יש ברוב המלונות באמת לא מתבצע סינכרון מסודר בין הגורמים המקצועיים לבין המלון לבין התושבים. אנחנו הקפדנו לעשות את זה שבוע אחרי שבוע או פעם בשבועיים, והתקשורת המתמדת הזאת בין התושבים לגורמים המקצועיים למלון, וכל הזמן העברת מידע הזאת, זה שומר על הכל חי. באמת הם הצליחו לדאוג למה אנשים שיוצאים לעבוד ולא מספיקים לארוחת צהריים, או ילדים שאין להם מספיק אוכל לכזה וכזה, או למכונות כביסה שיעבדו וככה וככה, או לארגן אירועים משמחים וכו'. הם עשו המון המון דברים טובים, אבל זה התאפשר בגלל התקשורת הזאת, בגלל הסתכון הזה. אז זה הדבר השני. ואני חושב שהדבר השלישי,
את הדבר השלישי תחבר אולי מה למדת על עצמך?
מה למדתי על עצמי? אחד הדברים שלמדתי על עצמי, זה קודם כל שכלים משתתפותיים לא תמיד מתאימים, כי אני באתי בהתחלה יאללה, אני מביא את כל הארסנל ההשתתפותי שלי לדבר הזה, וזה מדריש כל מיני, מצריך כל מיני תנאים שלאו דווקא מתקיימים. וגם להגיד להגיע המון ענווה, המון סקרנות לדבר הזה, ובאמת לחשוב מחוץ לקופסה ולחפש את הדברים שכל הזמן, כל הזמן הפוקוס הוא מה הצורך שלכם, מה אתם צריכים, מה אתם צריכים, וזה, אני חושב שאחד הפרקים שלכם עם דוקטור, עם שרלה, שרלה שדמי, היא אמרה שכל הזמן שואלים אותם מה אתם צריכים, מה אתם צריכים, וזה משאיר אותם במקום של נזקק, ואף פעם לא שואלים אותם מה אתם יכולים. וזה נשאר איתי, המשפט הזה של שרלה, מהפודקאסט שלכם. וזה מה שגרם לי להתעקש על הדבר הזה של התערוכת צמר לצורך העניין. כי ברגע שזיהיתי מקום שאפשר למנף אותו כחוזקה, כמשהו שיש שם יצירה, שיש שם משהו להתגאות בו, מנפתי את זה בכל מה שהיה לי. כי אני חושב שזה דווקא במצב הזה, שכל הזמן מדברים על הקשיים ועל המצוקות, דווקא למצוא את ההצלחות ואת המקומות של הגאווה ולמנף אותם, אני חושב שזה...
אז יש לי כמה דברים להגיד מה שאמרת. אחד, המקום של הכלים ההשתתפותיים, אני קוראת לזה אבולוציה של התערבות במשבר. כאילו אתה לא קופץ באמת מאפס לאנשים שנמצאים באמת במשבר מאוד גדול, למאה, להתאבות הזאת שקורית בתוך תהליכים משתתפותיים, כאילו, יש איזושהי אבולוציה כזאת שבהתחלה הדומיננטיות שלך היא מאוד מאוד מורגשת, ולאט לאט אתה עובר כמו להתייעץ, ואז אחרי זה איך אנחנו עושים את הדברים ביחד, ולאט לאט עד שמקבלים את המקום שמסוגלים לעשות את ההתאבות, כי במשבר אי אפשר באמת ישר להיכנס ולדרוש במרכאות. ואני כן רוצה להגיד לך, שאלתי מה למדת על עצמך, ואני אגיד לך, מה אני למדתי כרגע מהשיחה איתך? קודם כל, אני חושבת שהרבה מההצלחות הן קשורות אליך. כאילו, גם בשיח כאן, אתה גם... אתה אומר שזה נשאר איתך מהשיחה, מהפרק עם דוקטור שרה לשדמי, ואני חושבת שאתה כל הזמן הביאת לכאן את המקומות של היכולות שלהם, ועבדת עם מה שיש, לא עם מה שאין. והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מה אין לנו, ואז... אנחנו קופאים וכאילו צריך להשיג ואי אפשר ואי אפשר ואי אפשר, ואני שמעת את זה הרבה פעמים בכל מיני מקומות, זה נשמע לי שממש עבדת עם מה שיש, והסתכלת על ההצלחות הקטנות, לא עכשיו איזושהי מטרה כזה או חזון ש...
ממש, ודאגתי להרים להם כל הזמן בקבוצה הכללית של כל המפונים, וואי, כל הכבוד לזה וזה, וואי, אתמול היה ערב מדהים, כל הכבוד. זה ממש חשוב, ממש ממש חשוב.
והדבר השני זה שאני עכשיו כותבת עם ענת שריג, התחלנו לכתוב מאמר על צמיחה קולקטיבית, ומה שאני לוקחת מהמקום שלך זה באמת המקום של המסוגלות הזאת, ועבודה עם המסוגלות, וגם בתהליכים האסטרטגיים שעושים, וגם בתהליכי צמיחה שעושים עכשיו ביישובים, בקיבוצים המושבים, לא להסתכל רק על הנקודות, אני לא יודעת איך להגדיר את זה כל כך, כי זה לא ממש זה, אבל גם בתהליך צמיחה הרי, אז דיברת על זה גם, שראית איזשהו משבר, או איזשהו קושי, והפכת את זה להזדמנות. אוקיי? אז תהליכי צמיחה קורים בדיוק במקומות האלה. כאילו איפה שיש לנו שנייה, מקום לא ברור, לא ידוע, שאנחנו לא בטוחים בו עקב המשבר, ואנחנו עובדים דרכו כדי לבנות משהו חדש, ולהצמיח אותו. אבל בד בבד, יש גם את כל המקומות שאנחנו מסוגלים כאן ועכשיו. ולא חייבים להסתכל רק על המקומות שהם הזדמנות, כלומר. וכאילו זה בעבודה הדואליות והדיאלקטית הזאת בתוך הקהילה, ופעם מישהו שאל אותי, אז על מה עדיף לעבוד בקורס? על חוסן או על צמיחה? אז עניתי לו גם וגם, כאילו.
אי אפשר באמת להפריד ביניהם. איזה, עוד תובנה, זה באמת...
אפשר, אבל לא צריך לבחור ביניהם.
כן, נכון. אני חושב שבאמת גם המנהיגות של שדרות שדיברנו עליה, היא גם תובנה גדולה. כמה מנהיגות יכולה לתת גב לאנשים, לתת להם הרגשה שהם מסוגלים וראויים, והם לא נזקקים, והם יש להם עמוד שדרה. אני חושב שזה גם...
זה כמו הורים שמעודדים ילד לעשות משהו כשהוא לא מאמין בעצמו.
ממש. אז גם זה, וגם לאט לאט להעביר את הכוח אליהם. מי מהמקום שאתה מחזיק ואתה נותן להם את הביטחון כמו לילדים.
זאת האבולוציה.
כן, זאת האבולוציה. לאט לאט אתה נותן להם יותר ויותר אחריות ויותר ויותר כוח, וכמה שאתה הולך אחורה כמה שאפשר. זה...
טוב, ליאו, אז הגענו לסיום. וזה כיף גם כי בתחושה שלי התחלנו כזה עם כל הקושי והשביעי באוקטובר והפינוי והכאוס, אולי קצת את התהליכים הם דומים או מקבילים למה שעוברים במלונות, וסיימנו קצת עם המקום של לא יודעת אם תקווה, אבל המקום של ההצלחה, התחושות של ההצלחות, של הדברים הקטנים שכן קרו, ומה אפשר ללמוד מהדבר הזה. אז אני מרגישה טוב. אני יוצאת בתחושה טובה. אז תודה רבה שהגעת.
תודה רבה שהזמנתם.
זה היה נעים להכיר.
יש, ממש.